בגמרא בסוף מסכת תענית. במשנה כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. העובדה שהגמרא תולה את שני הדברים האלה אחד בשני, אלה שני חיובים שונים, שני חיובים שהם היו, לא היו צריכים להיות נוגעים אחד לשני. אלה שני חיובים שונים, יש חיוב למעט ויש חיוב להרבות. זאת אומרת, יש חובת שמחה או חובת תוספת שמחה. ויש חובת אבלות, דהיינו מיעוט בשמחה. כאן בגמרא כתוב שהדברים נשקלים זה לעומת זה, כשם שכאן כך, כך כאן זה ההפך. מסדר הדברים, גם מהלשון וגם מסדר הדברים משתמע שיש איזשהו דבר בסיסי, דבר עיקרי, יש איזו שמחה בסיסית שהיא קיימת, היא נמצאת, ויש זמן שצריכים להרבות בה ויש זמן שצריכים למעט בה, אבל המדובר הוא באיזושהי שמחה קבועה, קיימת. יש משהו בסיסי קיים, איזושהי שמחה, והשמחה היא דבר קיים. רק יש זמן שצריכים למעט בשמחה הזאת, ומנגד יש זמן שצריכים להרבות בשמחה הזאת. אם לא נגיד כך, זאת אומרת, אם לא נגיד שישנה איזושהי שמחה שהיא דבר מחויב תמיד, אז אי אפשר לתלות, אין כאן שיקול. זאת אומרת, תולים דבר בדבר, הם לא שייכים אחד לשני. כאן יש חובה להתאבל וכאן יש חובה לשמוח, מה לזה ולזה? אלא כך זה סדר הדברים, זה הלשון וזה סדר הדברים. בזה אנחנו ממעטים, זאת אומרת, בזמן הזה אנחנו ממעטים באותה שמחה, ובזמן הזה אנחנו מרבים באותה שמחה. ישנה שמחה, איזשהו דבר מסוים, שצריך לדעת מה זה. ואותה שמחה, לפעמים מרבים בה, ולפעמים ממעטים בה. זה השיקול. פעמים היא מתמעטת, פעמים היא מתרבה. מה שאנחנו צריכים לנסות להבין, לתת את הדעת, להשתדל להבין על איזה שמחה מדובר פה, איזה שמחה מדובר שצריכים למעט בה, על איזה שמחה צריך למעט ולהרבות. מהי השמחה שממעטים בה או מהי השמחה שמרבים בה? השמחה, יש מין שמחה שאנחנו לא יודעים בדיוק מהי. ויש זמן שהיא מתמעטת ויש זמן שהיא מתרבה. כבר הזכרנו במשך הזמן כמה פעמים, חודשי השנה מתחלקים ל-12 כמו שידוע, וזה מקביל ל-12 כוחות בנפש. יש כל מיני כוחות, הנפש יש לה יש כוח דיבור, יש כוח ראייה, יש כוח שמיעה, יש כל החילוך. יש מה שנקרא כך 12. חזל בספר יצירה מחלקים את כוחות הנפש ל-12. אחד מכוחות הנפש של האדם. אחד מכוחות הנפש זה צחוק. צחוק. האדם מסוגל לצחוק, האדם יכול, שייך. זה דבר אנושי. זה דבר ששייך לצורת אדם. ואין לנו בכל הבריאה כולה, אין מי שנמצא אצלו הכוח הזה. רק כביכול בורא העולם והאדם שנברא בצלם אלוקים. על בורא העולם כתוב, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. כן, כאלה פסוקים יש כמה. והדבר הזה שייך לאדם כפי הנראה, זה שייך לאדם באשר הוא בצלם אלוקים. האדם הוא זה שהוא מסוגל להתבטאות הזאת שנקראת צחוק. ננסה להבין, ננסה קצת להבין. יש דבר משונה, דבר מוזר. כל אדם, כל בר דעת צריך לתת על זה את הדעת ולהשתדל מאוד להבין את זה. זה דבר שצריך להטריד את מנוחתו של האדם, לא לתת לו מנוח עד שבאיזה אופן שהוא נבין את זה. מה קורה פה? מה קורה פה? אין שום ספק, הצחוק הוא ביטוי, והביטוי הזה כולל איתו שמחה. כשאדם צוחק הוא שמח. זה ביטוי של שמחה. ככה זה גם. ככה זה גם בלשון, כמו שידוע. בהרבה מקומות בכתוב, המילה צחוק מתחלפת בשחוק. צחוק זה פסוקים מפורשים ויצאת במחול משחקים. כל צחוק זה ביטוי לאיזשהו שעשוע, לאיזושהי שמחה. כשרצו להשפיל לשמשון אחרי ששבו אותו וכן קרה מה שקרה, כתוב הפסוק, רצו להתבונן בו, רצו שהוא ישחק לפניהם, ישעשע אותם. על הפסוק, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. כתוב על זה בספר הזוהר, אלה תולדות השחוק והשמחה שיהיו בעולם. זה נקרא אלה תולדות יצחק. השחוק והשמחה שיהיו בעולם בבוא העת. בן אברהם, זה הכוונה, השחוק והשמחה האלה הם תולדה, זה בא מכוחו של אברהם. במשך השנים כבר הזכרנו כמה פעמים, זה דבר שמאוד מאוד חשוב, ראוי, הרבה יש ללמוד מזה. האדם יכול הרבה מאוד ללמוד מזה, על מהו הדבר הזה? זה מין דבר, זה דבר משונה, זאת תגובה, הצחוק הוא תגובה לאיזה, זה כמו שכל אחד יודע. הצחוק הוא תגובה לאיזשהו דבר שהוא מתהפך בצורה מפתיעה, בצורה משונה, בצורה מוזרה, כן. זה מה שמצחיק. מה שמצחיק בני אדם. מצפים לאיזשהו המשך מסוים, ובא איזשהו דבר והופך את הקערה על פיה, וההמשך הוא לא כפי שצפוי. וככל שזה רחוק יותר ממה שזה היה צפוי, זה מצחיק יותר. אז אילו התגובה של צחוק הייתה תגובה כמו מין תגובה פיזית בלבד, טוב, יכול להיות, יש משהו כזה, אבל זה לא נכון. התגובה היא לא פיזית בלבד, יש פה איזושהי הרגשת שמחה. יש פה מה ריבונו של עולם משמח באיזה בדיחה תפלה שאיזה שוטה שבעולם מספר, והוא עושה את זה בצורה מצחיקה וכולם כאילו מוכרחים לצחוק. יש אפשרות להביא את כולם לידי צחוק. יש דברים שאף אחד לא יכול להתגבר. יש משהו, איזה מין תופעה, איזה מין דבר, איזה מין אופן שבן אדם יציג את עצמו, יעמיד דברים בצורה מסוימת, והדבר הזה יעורר צחוק, ויצחקו כולם כמעט בעל כורחם. הדברים ידועים, אני לא רוצה, כמובן זה לא. הדברים ידועים, זה מכיר את זה כל אחד ואחד. יודעים, דברים ידועים. הקושי הוא, זה תימה, זה דבר לא מובן. מה ריבונו של עולם? מה משמח בדבר הזה? מה יש בזה לשמח? מישהו סיפר בדיחה תפלה והעמיד דברים במין וזה מצחיק, שומעים וזה מצחיק. בדרך כלל זה בא בתגובה למשהו מאוד מפתיע, ככל שזה מפתיע יותר, כמו שאמרנו, ככל שזה מפתיע יותר זה משמח יותר. זה לא מובן, זה מצחיק יותר וזה משמח יותר. מה זה? מה זה? לשמחה, מה זו עושה? מה פה משמח? והדבר הוא גם כתוב בחז"ל כמה וכמה פעמים, היו כאלה שהשתדלו להביא מישהו שהיה בטבעו עצוב, השתדלו להביא אותו לידי גיחוך, השתדלו להביא אותו לצחוק. והאמצעי להביא לידי צחוק, כן, הדברים שמצחיקים בעולם, זה באמת, זה משונה, משונה. אדם יכול להעמיד איזשהו דבר, על ידי סיפור, או על ידי תנועה, או על ידי מצב מסוים. מצב מפתיע, מצב שהוא מתהפך מקצה לקצה. מה יש בדבר הזה שישמח? מה משמח? והתגובה של צחוק זאת לא תגובה שהיא מין איזה גירוי פיזי. שמח. אפשר לקחת אנשים אבלים, אבל אנשים שבורים, מסכנים, ולהעמיד בפניהם איזושהי, משהו באמת מצחיק. אז גם הם, בעל כורחם, הם יצחקו. בשעה שבאמת אין להם, אין להם שום סיבה לשמוע. מה זה? אני רוצה לנסות להבין, זאת תופעה, זה עניין, זה דבר שצריך להתבונן בו, צריך ללמוד אותו היטב כדי להכיר ולדעת מה תמון באותה תכונת נפש שהיא נקראת צחוק, באותו כוח בנפש שהוא נקרא צחוק, ומה יש בזה שזה גורם לנו לתגובה שזה פרץ, איזשהו פרץ של שמחה. מה זה? מה זה? מה פה משמח? היה אדם בעולם, אדם בעולם שקוראים לו על שם הצחוק, יצחק אבינו, יצחק אבינו עליו השלום, נקרא על שם הצחוק. הוא נולד מכוח צחוק. עצם הקיום שלו הוא צחוק. נתבונן. יצחק אבינו היה, הקיום שלו, ההגעה שלו לעולם, הייתה דבר שהיא הייתה, היה דבר שהוא היה לגמרי 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 בהחלט נגד כל המהלכים הרגילים. כל דרך הטבע כולו היה נגדו. על אברהם אבינו, כמו שכתוב, ידוע בגמרא, כתוב אברהם אבינו, אני רואה בהצטגנינות שלי. זאת אומרת, הסדר שנקבע בעולם, שמי שמבין בזה יודע לקרוא אותו במערכת הכוכבים, זה נקרא הצטגנינות. אני רואה בהצטגנינות שלי שאני לא מסוגל להוליד. אז כתוב בגמרא, הגמרא במסכת שבת, כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא ענה לו לאברהם אבינו, מהי דעתך? למה? בקאי צדק במערב. זאת אומרת, סידור הכוכבים היה כזה שאברהם אבינו היה מנוע מלהוליד. זה בלתי אפשרי מבחינת סדר העולם. כך ראו כל באי עולם, כל מי שהבין בזה, כולם, הדבר הזה היה ברור להם לגמרי. סדר העולם העיד על זה, הדבר הזה היה פרוס בפני כולם, בפני כל מי שידע לקרוא. אז הדבר הזה היה פרוס, כביכול בורא העולם גילה את זה בעולם. אברהם אינו מוליד, אברהם אינו מוליד. הקדוש ברוך הוא שינה את שמו, ויחד עם שינוי השם, אז כביכול בורא העולם שינה את כל המערכת כולה. על שרה אמנו כתוב, ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. אומרת על זה הגמרא, אין לה ולד, אין לה בית ולד. לא היה לה רחם. אין לה בית ולד. אין מקום שיכול להחזיק ולד בכלל. שרה אימנו איילונית הייתה, כתוב בגמרא. היא יכלה ללדת כמו שזכר יכול ללדת. איילונית, כידוע. ולא די בזה שהיא ילדה, אלא עוד חילקו איתה עד שהיא תהיה בת 90. ובנוסף, זאת אומרת, מה שנקרא מיעוט אחר מיעוט אחר מיעוט אחר מיעוט, את כל המיעוטים כולם אפשר לצרף. ומכל המיעוטים האלה, מכולם יצא אדם, יצחק. צריך להבין, אם יצחק אבינו היה אפשרי באיזה אופן שהוא להיוולד, להיות בדרך הטבע, אז הוא לא היה הוא. הוא לא היה הוא. זה לא יצחק. יצחק הוא מי שכל קיומו זה צחוק מכל דרכי הטבע. בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו, אז ימלא שחוק פינו. זה יהיה הדבר המצחיק. הדבר המצחיק באמת בעולם יהיה, סדר העולם הוא כולו בכיוון אחד, הולך לכיוון מסוים, והכיוון הזה הוא כיוון שהוא הולך ונסגר. אנחנו רואים את זה בעיניים, זה הולך ונסגר. אין לנו עתיד, אין לנו עתיד, אין לנו שום סיכוי לשרוד, להישאר. הדברים הולכים ונסגרים, וזה גלוי לכל בר דעת. אין לנו אפשרות להתקיים בעולם. עדיין, היום, עדיין אנחנו משתעשעים בכל מיני תקוות. זה הבל, זה שב, אלה דברים שהם, כל בר דעת רואה בעיניים, זה הולך ונסגר, זה הולך ונסגר, כל הפתחים הולכים ונסגרים. והדבר הזה מחריד, זה מחריד. ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, באמונה שלמה, באמונה אמיתית, אמונה לא מעורערת. עם זה שאנחנו רואים שהדברים הולכים ונסגרים, אנחנו מאמינים באמונה אמיתית. הכל הולך לכיוון, כמו שנראה לעין, זה הולך בכיוון אחד. אבל כשיבוא היום, ימלא שחוק פינו. זה יהיה הדבר המצחיק ביותר שקרה בעולם. זאת תהיה הבדיחה הגדולה ביותר שהייתה. הכל יתהפך. הכל יתהפך. ולראות את זה, זה יצחק. יצחק, הוא נקרא על שם הצחוק העתידי. מה שנקרא בפי העולם, מי שיצחק אחרון. שוב, היום אנחנו רואים את התהליך שהוא הולך בצעד בטוח, בטוח, וזה מכל העברים צעד בטוח שסוגר וסוגר וסוגר את כל האפשרויות. אין שום אפשרות לשום עתיד, ככה זה המצב. הגמרא במסכת פסחים, סוף המסכת, הגמרא כאן, מה יכתיב בדף קי"ט עמוד ב' בפסחים, מהי דכתיבה יגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק? כך כתוב בפסוק. אומרת הגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. כתוב כאן שהעתיד, אותו עתיד המצופה, המקווה, שאנחנו מקווים ומצפים שיבוא בכל יום, העתיד הזה הוא מכוחו ובזכותו של יצחק. כך כתוב גם בגמרא בשבת, בני ישראל אומרים ליצחק, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו ויעקב ישראל לא יכירנו, אתה אבינו מעולם שמך. כך כתוב שם. הגמרא מביאה פסוק ודורשת. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, בניך חטאו. אז אברהם עונה, ימחו על קדושת שמך. זה מה שמגיע להם בדין. פונה הקדוש ברוך הוא ליעקב. זה אברהם, שלא היה לו כל כך צער גידול בנים. אבל יעקב שכן היה לו צער גידול בנים, אולי הוא יבקש עליהם רחמים. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, בניך חטאו. יעקב עונה באותה מידה, אותו דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבא, לא בסבא טעמי ולא בדרדקי איצה. לא נשאל לא את הסקנים ולא את הנערים, נשאל בני אדם שהם בין זה לזה, ממוצעים, לא סבא ולא דרדקה. כביכול בורא העולם אומר אותם דברים ליצחק, בניך חטאו, כך הוא אומר. בגמרא כתוב שכביכול בורא העולם פונה ליעקב, שהוא פונה אל יעקב, הוא פונה שהוא יבקש עליהם רחמים, אולי משום שהיה לו צער גידול בנים, אז הוא יבקש רחמים על בניו שהוא כל כך הצטער עליהם. יעקב לא עושה את זה, יצחק גם הוא לא עושה את זה. יצחק טוען, הוא לא מבקש רחמים. יצחק בא בטענות, בניך חטאו. מה זאת אומרת? כשאמרו, כשהקדימו נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי ישראל, ועכשיו אתה אומר בניך, בניי ולא בניך, הם שלי ולא שלך, אתה קראת להם בני בכורי ישראל. יצחק לא מבקש רחמים, יצחק בא בטענות של דין כמידתו. יצחק זאת מידתו וכך הוא פועל, כך הוא מתנהג. הוא לא בא לבקש רחמים כי זאת לא המידה שלו. המידה שלו היא לזכות בדין. כתוב שם בגמרא, יצחק טוען כנגד בורא העולם, אתה אומר בניך חטאו, הם לא בניך. ועוד כך כתוב שם בגמרא, החשבון שיצחק כביכול נכנס לפרטים עם בורא העולם ואומר כמה זמן יש בכלל לבן אדם לחטוא עד שהוא עומד על דעתו, אז גם כבר עוברים הרבה שנים, ואחר כך אז חלק גדול מהיום הוא לא מסוגל לעשות חטאים, חלק גדול מהיום הוא עסוק, הוא טרוד, הוא אין לו חטאים אין לו חטאים בתודעה. אז כמה נשאר בעצם? נשאר קומץ קטן, זמן קצר בסך הכל. אז על הזמן הזה אתה, מהזמן הזה אתה עושה עסק. אם הזמן הזה זהו הזמן שאתה תובע את כל החטאים שעושים, בוא ניקח פלגה עליי ופלגה עליך, ניקח, נתחלק בחצי, כל אחד ייקח על עצמו חלק מהחטאים ונעבור עליהם, ואם אתה לא רוצה אז כולם עליי, הכל עליי. אני רוצה להבהיר, יצחק אבינו הוא מידת הדין, מידת הדין. פירוש המושג מידת הדין, כשאני מקבל מתנה, אם כשאדם מקבל מתנה, פירוש הדבר, הדבר הזה הוא שלי משום שרצונו הטוב של מישהו היה לתת לי את הדבר הזה במתנה, ואני זוכה בזה משום רצונו הטוב של אותו אחד שנתן לי את זה. זה לא לגמרי שלי, אבל אם קניתי את זה, אם שילמתי עבור זה, שילמתי וכעת הדבר הזה שלי, מגיע לי, הוא מגיע לי בדין, הוא מגיע לי בדין. זאת אומרת הדבר הזה הוא שלי כי הוא חייב להיות שלי, זה צריך כך להיות. הדבר הזה הוא דבר מחויב, כך צריך הדבר להיות, זה שלי כי זה צריך להיות שלי, שילמתי עבור זה. זה נקרא שלי בעצם. להבין, יצחק זכה בכל מה שהוא זכה כי הוא היחידי ששילם את התשלום המלא. כל בר דעת מבין, כשאדם קונה משהו אז צריך שהתשלום יהיה משהו מערכו ומעניינו של הדבר הנקנה. צריך שהתשלום יהיה באיזשהו אופן מקביל למה שקניתי. מי שרוצה לקנות חיים, במה הוא ישלם? לקנות חיים. זאת אומרת שיהיו לו, חייו יהיו לו בזכות, ולא משום שמישהו נותן לי את זה בטוב ליבו. אלא הדברים האלה אני שילמתי עבורם והם שלי, זכיתי בהם כי שילמתי עבורם. פה מדובר על החיים, על עצם הקיום. יצחק הוא היה היחידי, היחידי בעולם ששילם את מלוא המחיר, הוא נתן את כל חייו. זה בעצם הדבר היחידי שיש לנו, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים על ידו לשלם משהו. אין לנו שום דבר, אין לנו כלום. הדבר היחידי שיש לנו והוא נראה להיות שלנו זה החיים, עצם הקיום. מי שנותן את זה זוכה כנגד בחיים עצמם, בעצם החיים, זוכים בזה בדין. כתוב, יצחק אבינו בזמן העקידה, זה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, בפרק למד א', שם זה כתוב בעריכות יותר. שם כתוב, יצחק אבינו בזמן העקידה, כשהוא ראה את המאכלת, הוא היה עקוד, פרחה נשמתו. והוא מת בפועל, מת. וכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, אז הוא חזר לחיים, הוא קיבל את חייו בחזרה, והוא ידע, זאת אומרת הוא תפס, הבין תחיית המתים מן התורה. כך כתוב, יצחק אבינו הבין תחיית המתים מן התורה, הוא הבין שכל המתים יחיו. הוא עמד וברך, ברוך אתה השם מחיי המתים. זאת הברכה שאנחנו אומרים בתפילת 18. הברכה הראשונה שייכת לאברהם, הברכה השנייה ליצחק. יצחק זכה בזה, קנה את זה, והוא קנה את חייו באופן שהם לגמרי שלו. הוא תובע אותם בזכות, הוא תובע אותם, זה שלו, הוא שילם בעד זה. לשלם עבור חיים, משלמים בחיים. מי שמוסר את החיים כתשלום, החיים שישנם בידיו, מה שנמצא בידינו, כשאנחנו נותנים את חיינו כתשלום, אנחנו מקבלים חיים מלמעלה, והחיים האלה הם שלנו בזכות, כי שילמנו עבורם. אי אפשר לקנות חיים אלא בחיים. המחיר חייב להיות מעין הדבר הנקנה, הדבר שרוכשים. אין מטבע לקנות חיים, כמובן. כשיצחק אבינו זכה, זכה לו וזכה לכל דורותיו, זכה שהחיים הם שלו בזכות. אי אפשר לקחת אותם ממנו, הוא קנה אותם. לכן, גם זה ידוע, כתוב בספר הזוהר, ספר תיקוני הזוהר, כתוב, האותיות יצחק, מרכיבים מהם את שתי המילים, קץ חי. קץ חי, קץ חי זה הכוונה. הוא חי את החיים של הקץ. יצחק אבינו חי פה, את החיים של אחרי תחיית המתים. למי שמבין, למי שמתבונן קצת, יודע, מבין, תחיית המתים זה הדבר המצחיק ביותר שיכול להיות בעולם. אין דבר יותר מצחיק מזה. אין היפוך גדול יותר. אין דבר, אנחנו התרגלנו לדבר על זה, אבל באמת אין דבר יותר מפתיע, אין דבר יותר מהפך את כל הקערות על פיהם. תחיית המתים. יצחק אבינו הביא לעולם את תחיית המתים, ולכן הוא יצחק. עכשיו להבין, שהדבר הזה קנוי, הדבר הזה, זאת אומרת, הזכות לחיים האמיתיים היא קנויה לנו, קנינו אותה בדין, כי אבא שלנו שילם עבור זה בחייו. כיוון שהוא שילם בחייו, אז הוא זכה לעצמו ולדורותיו, כי זה אותם חיים. זכה לעצמו ולדורותיו בחיים. לכן ורק לכן הוא נקרא על שם הצחוק, משום שכל עצמו של יצחק הוא כולו בניגוד גמור, הקיום, ההתהוות שלו, האפשרות שלו להיווצר בכלל, להיוולד, היא הייתה בניגוד גמור לכל דרכי הטבע. הקיום שלו עצמו הוא קיום שלו מהעולם הזה. בעולם הזה הוא כבר מת, הוא מת בפועל. באמת, חז"ל הרי קוראים לו אפר, אפרו של יצחק. כתוב, אפרו של יצחק צבור ומונח לפניי על גבי המזבח, כך אומר הקדוש ברוך. מדובר פה על יצחק שאפרו צבור על גבי המזבח, והוא הולך, יצחק הוליד אותנו אחרי שהוא כבר נעשה אפר. צריך להבין, זהו הדבר הבסיסי הקיים והעמוק ביותר שנמצא בעולם. הביטחון הזה, הוודאות הזאת, נמצאת בעולם. העולם יתהפך בוודאי. העולם יבוא, יגיע, יביא את כולם לידי צחוק, משום שיתברר שכל התהליך כולו וכל הדברים שחשבנו ברצינות שהם דברים קיימים, דברים של ממש, כל הדברים האלה יתגלו בעצם כחצי הראשון של הבדיחה. אחרי שיתגלה החצי השני, אז כולם יצחקו. אבל כל מה שקורה, עם כל הצרות וכל מה שקורה בעולם, זה חצי בדיחה. וכשהבדיחה תהיה מסופרת לגמרי עד הסוף, אז זה יצחיק באופן שאף אחד לא יוכל לעמוד בזה. זה יהיה הצחוק הגדול. כיוון שהדבר הזה הוא תמון, הוא גנוז, הוא נמצא בעומק הלב, התפיסה הזאת נמצאת בעומק הלב של צורת אדם, בפרט אצלנו. אנחנו הרי מכירים, יודעים את זה באמת. אבל יצחק אבינו יצר את המצב שכל המתים עתידים להחיות. לכן כשאנחנו שומעים בדיחה, אז מתעוררת התפיסה הזאת, היא חוזרת, היא עולה וצפה. בעצם הכל הוא בעצם כך. אנחנו חיים בתוך בדיחה ענקית. זה בעצם הכל, זה תמיד ככה. זה המצב הבסיסי שאנחנו חיים בו. לכן הבדיחה האידיוטית ביותר מצחיקה ומשמחת, כי הדבר הזה הוא רמז, מזכיר לנו שבעצם זה המצב האמיתי בעולם. שוב אני חוזר, לולי זאת, אם זה לא היה כך, אז בשום אופן אי אפשר להבין איזה דבר משמח יש באיזה מין סיפור טיפשי ש... כן, שמספר איזה בתך. מה משמח? העומק, הדבר הזה קיים, קבוע, ונמצא עמוק בליבו של כל אחד ואחד. הגילוי הזה, הגילוי המטופש הזה, זה גילוי לאות... תמיד האמת הזאת מתגלה בכל מקום שאתה מוצא מהלך שמתהפך באופן מפתיע. על השמחה הזאת מדבר התנא. זאת השמחה הקבועה, הקיימת, שהיא נמצאת תמיד בעולם. היא מתגלה, לצערנו, אם היינו יותר בני דעת, היא הייתה מתגלה יותר. כיוון שאנחנו פחות בני דעת, אז השמחה הזאת מתגלה כשמישהו מספר בדיחה טיפשית. אבל השמחה הזאת קבועה וקיימת. היא נמצאת בעומק הלב, היא נמצאת, היא מתעוררת כשמגיע לפנינו דבר מצחיק, אבל היא קיימת. על השמחה הזאת מדבר התנא, ועל זה הוא אומר, יש זמן שמרבים בו בשמחה הזאת ויש זמן שממעטים בשמחה הזאת. השמחה הזאת היא שמחה קיימת, היא קיימת תמיד, רק יש זמן שהדברים כל כך קודרים, כל כך הולכים בכיוון הפוך, קשה, קשה להעלות, קשה להרגיש בזה. זה נקרא ממעטים בשמחה. השמחה מתמעטת, מתכווצת, נגנזת בתוך עצמה, והיא פוחתת והולכת. זה נקרא ממעטים בשמחה. מדובר פה על השמחה הזאת. ועל זה אומרת הגמרא, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. חודש אדר מכוון כנגד אותה מידה, אותו כוח בנפש שנקרא צחוק. אדר, אדר זה בעצם החודש, באופן בסיסי זה החודש הגרוע ביותר. אם השנה מתחילה באיזה זמן שהוא, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אם יש ראשון, יש גם אחרון. כמו שהראשון הוא התחלה, ככה האחרון הוא הסוף. בחודש הראשון נולדנו, והמן כיוון, יצא לו הפור בחודש האחרון, והוא שמח שמחה גדולה. זאת אומרת, זה החודש האחרון. זה החודש האחרון של אלו שנולדו בחודש הראשון. כשיצא לו הפור בירח שמת משה, שמח שמחה גדולה. משה רבינו נסתלק מהעולם בחודש הזה. משה רבינו שקול כנגד 60 ריבו ישראל. כלל ישראל, נגמר, נגמר. לכן הוא כתב, כן, חתם בטבעת המלך. גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב-13 לחודש 12, הוא חודש אדר. ושללם לבוז. זה נקרא סוף לכלל ישראל. וכך היה סדר הדברים. כך זה התגלה. סדר הדברים היה מכוון כך בדיוק. ומה שקרה, קרה היפוך גמור ונהפוך הוא. זהו החודש שמתגלה בעולם הצחוק. הצחוק הגדול. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כי זה מתרחק והולך מהצחוק הגדול. כך משנכנס אדר מרבים בשמחה, באותה שמחה. זאת השמחה שעליה מדברים. השמחה הזאת שהיא נטועה בלבבות מכוחו של יצחק אבינו. ומכוחו של יצחק אבינו תבוא הגאולה השלימה. הצחוק הגדול יבוא מכוחו של יצחק. זה לעומת זה. יש חודש ששם המהלכים הם כל כך קשים, כל כך קשים, כל כך כבדים, כל כך קודרים. שם באמת ממעטים בשמחה. שם השמחה באמת מתמעטת. מתמעטת מאוד. שם קשה לצחוק, כי זה בלתי אפשרי כמעט. אבל כשם ששם זה כך, באותה משקולת, משנכנס אדר מרבים בשמחה. לזכור, השמחה הזאת קיימת, השמחה הזאת נמצאת בעומק הלבבות, השמחה הזאת מתגלה בכל צחוק שמישהו צוחק מאיזשהו דבר אידיוטי. הצחוק מגיע מכוח זה שהשמחה נמצאת, היא קיימת. השמחה הזאת קיימת משום שאנחנו חיים, שוב להבין, אנחנו חיים בתוך בדיחה ענקית. והדבר הזה יתגלה במהרה בימינו. זאת הנקודה שרציתי להעיר, זה מה שרציתי לראות.